מסכת מגילה, מסלול של שלושה דפים בלי נדר, דפים חף, חף א' וחף ב', ואנו כאן בדברי רב יהודה שהוא מכשיר בקטן, בקריאת המגילה. הרי ראינו שרב יהודה מכשיר בקטן, שקטן יכול לקרוא אפילו מלכתחילה לכאורה את קריאת המגילה. עומד הגמרא דתניא, אמר רבי יהודה, קטן הייתי וקריתי למעלה מרבי טרפון וזקנים בלוד. כלומר רבי יהודה מעיד על עצמו שהוא היה ילד קטן בזמנו של רבי טרפון, והוא קרא את המגילה בפניו ובפני הזקנים. ואם כן, יש לנו כאן ראיה לדבר. אומרת הגמרא, אמרו לו, אין מביאים ראיה מן הקטן. כלומר, אין מכך הלכה. שואלת הגמרא, תניא, אמר רבי, קטן הייתי קריתיה למעלה מרב יהודה, אמרו לו, אין מביאים ראיה מן המתיר. כלומר, לא מביאים ראיה מהמתיר רב יהודה, שהוא עצמו מתיר, אנחנו יודעים שהוא מתיר. לכאורה, שואלת הגמרא, למה לא אמרו לו באותה מטבע לשון, ולמול אין מביאים ראיה מן הקטן? גם פה יכולו לומר אותו דבר כמו שאמרו לרב יהודה, גם היו אומרים פה לרבי שלא מביאים ראיה מן הקטן. אמרת הגמרא, חד הדעות כאמרו לה, כלומר הגמרא רוצה למד אותנו שיש לנו שתי טענות. טענה אחת, באמת חדה דקטן היית, ולכן כיוון שהיית קטן אתה לא ראוי להעיד. ודבר שני, ועוד אפילו גדול היית, אין מביאים ראיה מן המתיר. למה אין מביאים ראיה מתיר? אומר פורש, שהרי רבים חולקים עליו. אז יש פה שתי סברות, גם העניין הזה שלא מביאים ראיה מן הקטן שהוא לא קשר להעיד, למרות שהוא מספר על עצמו, וגם דבר שני, שרבים חולקים על המתיר, ולכן לא מביאים ממנו ראיה. אנחנו קוראים פה את המשנה הבאה, אין קוראים את המגילה, ולא מלין, ולא טובלין, ולא מזין, וכן שומרת יום כנגד יום, לא תטבול עד שתנצח חמה, וכולם שעשו משעלה עמוד השחר כשר. אז יש פה כמה דינים שנוהגים ביום, וכל הדינים הללו מלכתחיל להם מזמן הנצח חמה, ובדיעבד מעמוד השחר. כלומר, קריאת מגילה של יום חייבת להיות ביום לאחר הנצח חמה. ואותו דבר ברית מילה של תינוק. וגם כן כל תבילה של מצווה חייבת להיות באותו היום ולא בלילה. אז הכוונה היא פה, מזמין פה רשי, מי שיגיע שביעי לזב וגם כן נלתממת, אין אומרים שכבר מי שחשכה בכניסת שביעי ראוי לטבול כמו בשאר דינים שנאמר ויהי ערב ויהי בוקר, ומוסיף פה רשי ומתאים. ואף על גב דלילה תחילת יומי, פה אך היום בעינן. כלומר, יום שהוא יום מהזריחה, ולא יום שהוא במסורת של ויהי ערב ויהי בוקר. אבל משעבר היום מותר לטבול בלילה. כלומר, בלילה הקודם לא, אבל בלילה במוצאי אותו יום מותר, ובגמרא יאלף לכולו, אומר פה רשי. וגם כן לא מזים את מי החטאת כדי לטהר מטומאת מת, אלא ביום. ואותו הדבר, שומרת יום כנגד יום, לא תטבול עד שתנץ החמה. הכוונה היא שומרת יום כנגד יום, יש אישה שראתה דם נידה יום אחד, לא בזמן הווסת הרגיל שלה, והדין הוא שומרת יום תואר כנגד אותו יום שהיא ראתה. ובסוף אותו יום שהיא שמרה יום כנגד יום ראייתה, היא תובלת. ואז היא לא תטבול עד שתנץ החמה היא, תובלת ביום. מתי ביום? לאחר הנצח חמה. עכשיו רש"י פה אומר לנו שהגמרא תשאל אותנו למה שומרת יום כנגד יום, לא נזכרה מקודם, לא טובלין ולא מזנין, שומרת יום כנגד יום, למה צריך להגיד את זה בפני עצמה, וכן שומרת יום כנגד יום. על כל פנים מסכן את המשנה שכולם מי שעשו משאלה מול השחר כבר קשר. אז עד הנצח חמה מלכתחילה מה עד שיצא מספק לילה. אבל אם הם כבר עשו מעלות השחר, אומר רפי, שכבר באמת מעלות השחר זה עם המהו, אבל לפי שאין הכל בקיאים בו, לכן צריכה להמתין עד נצח חמה, וכן שאר העניינים. אומרת הגמרא, מניין לנו שקוראים את המגילה רק ביום? דאמר קרא, והימים האלה נזכרים ונעשים. מה אנחנו מבינים? והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה, עיר ועיר, וימי הפורים לא יבואו מתוך יהודים וזכרם לא יסוף מזרעם. אנחנו מבינים שהימים האלה ביום אין ובלילה לא. שואלת אמרה, למה תהווה קיוטה דרבי יהושע בן לוי? לכאורה יש פה קושיה על רבי יהושע בן לוי. מפה אתה מבין שקריאת מגילה היא רק ביום. והרי אמר רבי יהושע בן לוי, חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולשנותה ביום, הרי צריכים לקרוא פעמיים מגילה, גם בלילה וגם ביום. אומרת אמרה, לא קשה מכאן, כי קטן עד היום. מה שכתוב פה במשנה, שכולם שעשו משאלה מול שחר כשר, ומצוותיים דווקא כשתנצח מה, לא מדובר על קריאת הלילה, מדובר על קריאת היום, וביום באמת צריך לקרוא לאחר נצח מה. דרך אגב, קריאה של לילה אנחנו נעשה אותה כמובן מוקדם, ולא עד חצות וכו' וכו', כדי להכין את האדם מן עבירה ומצווה להזדרז. אבל של לילה נעשה את זה בדיעבד עד עלות השחר, ושל יום נעשה, כלומר מלכתחילה, מהזריחה, ובדיעבד, אם קרה של יום מעמוד השחר יצא עדר ואיתכם, שאנחנו אומר אפילו אם לא קרה של לילה וקורה רק מעמוד שחר, יכול להיות שגם אז אנחנו נתיר את זה בעבד, אלא שיהיה פה ספק לגבי הברכה עצמם. הלאה, ראינו שלא מלין בלילה אלא מהזריחה עצמה, תכתיב, וביום השמיני ימול בשר אותו ברית מילה היא ביום, ופה דרך גב ביום, לכן רש"י כתב, צריכה להמתין עד נצח מה, ולכן רש"י כתב בדף הקודם, משעבר היום, מותר לטבול בלילה, ולגבי ברית לא, ברית רק ביום, דהיינו, מהזריחה ועד השקיעה, אי אפשר לאחר השקיעה, ואי אפשר לפני הזריחה ביום, השמיני ימול ביום ולא בלילה, לא בליל שביעי ולא בשמיני בלילה, ובכלל אין ברית בלילה. ולא מזין, גם כן דכתיב, ויזה הטהור על הטמא, כתוב ביום השביעי ברחץ במים וטהר בארץ. מה אנחנו מבינים? שההזעה היא ביום ולא בלילה. ואומרת הגמרא, ואיתקש תבילה להזיה, וגם לגבי תבילה, אנחנו רואים שכתוב ורחץ במים. אז אם כן, אנחנו רואים שמה שלא טוב להזיה, גם לא טוב לתבילה, הם הוקשו. וכן שומרת יום כנגד יום, לא תטבול עד שתנצח חמה. שואלת הגמרא פשיטה, מה ישנה שומרת יום כנגד יום מכל חייבי תבילות? מה בינה לבין השאר? הרי אמרת ולא טובלים, למה צריך לחזור עוד פעם בכן שומרת יום כנגד יום? יצריר. כלומר, יש פה חידוש שהמשנה הייתה צריכה לפרט אותה בפני עצמה, גם שומרת יום כנגד יום, לא תטבול עד שתנצח חמה. מדוע? סלקא דתרא מינא תהווה קריה ראשונה של זב. וריה ראשונה של זב התקש לבעל קרי, דכתיב זו תורת הזב, אשר תצא מן שירת זרה, מה בעל קרי תובל ביום, אינה מלטבול ביומם. והבימה לא מצאת אבלה דכתיב כל ימי זובה כמשכב נדתה יהיה לה, בלילה מיית לאבן מקצת שימור ותטבול, כמשמע לן, כיוון דבעי הספירה, ספירה בימה יהיה, נקראת את כל המהלך, נחזור ונסביר אותו. כלומר, למה הייתי צריך להדגיש שגם שומרת יום כנגד יום תובלת רק ביום ולא בלילה? כי הייתה איזו אבא מינה שיכול להגיד שכן תטבול בלילה. למה? הרי אתה אומר כזה דבר. אולי תגיד שהראיית דם הזו, שהיא לא בזמן נידתה, אלא לאחר זמן נידתה, הראייה הזו של הדם הזאת, אני אגיד שהיא כמו ראייה ראשונה, כמו פעם ראשונה של זיבה, שרואה הזו. ויש דין שבפעם השנה הוא לא נתמה, רק כשהוא רואה שלוש פעמים, הוא זב גמור. ואותו דבר, אם האישה תראה דם שלושה ימים, אז היא זבה. אנחנו מדברים פה על ימי הזיבה שהם בין נידה לנידה ב-11 יום. שיטות מיוחדות בדבר, מה זה נקרא ימי הזיבה ומה עם ימי הנידה. עכשיו, ראייה ראשונה של זב, כך תקרא, תגיד שהיא כמו ראייה ראשונה של זב, וראייה של זב עצמה הושוותה לבעל קרי, כן? למה שכתוב זאת תורת הזר, ואשר תצא ממנו שכבת זרה. אז מה אנחנו למדים מכאן? שכמו שבעל קרי תובל ביום, באותו יום הכוונה שהוא ראה קרי, גם פה הזר יתבול באותו יום עצמו. לכאורה תגיד שגם כן יתבול באותו יום עצמו, ולא ביום אחר. כלומר, שהזר יתבול ביום שהוא נתבע, גם כן יתבול. אומרת אמרה והה, הרי שומרת יום כנגד יום, ביום לא יכולה לטבול, בימה לא מצאתה, למה כתוב כל ימי זווה כמשכב נידתה יהיה לה. כלומר, כל היום כולו הוא שווה לטומאה. לכן ביום היא לא יכולה לטבול. מה תגיד? בלילה שלו היא תטבול. למה שיהיה מקצת שימור? היא תבדוק בלילה שהיא תאורה והיא יכולה לטבול בלילה, ולא תצטרך להמתין ליום הבא ליום נוסף. לכן כמה שמן ללא? מכיוון שהיא צריכה ספירה, הרי יש דין של בספרה לה, והיא צריכה לספור יום אחד של תארה, הספירה עצמה תהיה דווקא בימה, מה כתוב בספרה שבעת ימים. אותו הדבר, גם זו שומרת יום כנגד יום, צריכה לספור ביום, ולכן המשנה הייתה צריכה להגיד שומרת יום כנגד יום, חוץ ממה שהיה כתוב ולא טובלים, מפני שפה יש תוספת. אנחנו בדף חף עמוד ב'. ראינו שבמשנה וכולן, שעשו משאלה עמוד השחר, אז הם, זה קשר מנעני מילה. מאיפה אנחנו יודעים? אמר רבה, מאיפה נדע שכבר מעמוד השחר נחשב יום? דאמר קרא ויקרא אלוהים לאור יום. מה זה לאור יום? למאיר ובא קראו יום. כלומר, הכוונה היא מה שמאיר והולך נקרא יום. אז מכיוון שמעמוד השחר כבר פסקה החשיכה והולך באור, הולך ומוסיף אור, זה נקרא כבר יום, למאיר, לאור יום. כלומר, לפעולת ההערה, זה נקרא כבר יום. כך אנחנו מבינים. ואומר, אם כן, תאמר, ולחושך קר הלילה. גם כן תגיד להפך, שלמחשיר ובא יקרה לילה. אז אותו הדבר תגיד, שכבר משעות אחר הצהריים, זה גם כן יחשב לילה. והרי זה לא ככה, כי הרי השמש בתוקפה בצהריים, ולאט לאט מתמעה תורה, אז תאמר שמרגע שמתמעה תורה, אז השמש זה כבר לילה. ואנחנו יודעים שלילה לא, והקיימלן זה לילה, עד קצת הכוכבים להם לילה, הוא רק בקצת הכוכבים, זה נקרא לילה. אלא אמר, זה רק צודק, נביא פסוק אחר, מניין לנו שעלות השחר נחשב ליום. אמר, זה רמי אחת, כתוב, ואנחנו עושים במלאכה, וחצייה מחזיקים ברמחים מעלות השחר, עד צאת הכוכבים. אז מה הכוונה פה? הם אומרים כאן בעזרה ונחמיה, שאנחנו עושים לך וחצי המסקים מעלות השחר ועד צאת הכוכבים. ואחר כך תשוב אומר, ואילון לילה למשמע, מה זה אומר? וכי תמה מי שעלה עמוד השחר לב יממה. כלומר, מי שעלה עמוד השחר, זה עדיין אולי לא נקרא יום. ומכי ארבע שמשה ללילה. ומה עוד תבוא ותאמר שברגע שנוטה השמש לאור זה כבר נקרא לילה, אלא אינו מקדמה ומחשפה שהם היו מקדימים עוד לפני היום וממשיכים גם בלילה. תשמע והיה לנו הלילה משמר והיום מלאכה, מלמד שכל הזמן הזה נקרא יום. אז אם כן אתה רואה שמעלות השחר זה כבר נקרא יום ועד צאת הכוכבים. הלאה, אומרת המשנה, כל היום קשר לקריאת המגילה ולקריאת הלל ולקריאת שופר ולקריאת כולם ולתפילת המוספין ולמוספין ולבידוי הפרים ולבידוי מעשר ולבידוי יום הכיפורים, לשמיכה, לשמיטה, לתנופה, להגשה, לקמיצה ולהקטרה, למליקה ולקבלה ולהזיה, ולהשקיית צטה ולעריפת העגלה, ולתארת המצורה. כל הלילה קשר לקצרת העומר ולקטר חלבים ואיברים, זה הכלל, דבר שמצוותו ביום קשר כל היום, דבר שמצוותו בלילה קשר כל הלילה. אז כיוון דיברנו על זמן של ימים, אומרת פה המשנה שכל היום קשר לקריאת המגילה כל היום, וגם כן לקרוא את הלל, אדם לא קרא בבוקר, כל היום יקרא הלל, אדם לא תקע שופר בראש השנה, כל היום, יום תלולב יכול ליטול, תפילת מוספים בחגים, קורבנות המוספים, הוידוי של הפרים בית הדין היו מתוודין או הכהן הגדול, כשהם מביאים פר לחפר על השגגה שלהם, או וידוי מעשר בשנה השלישית של השמיטן, אז יש לנו את העניין של וידוי המעשר שאנחנו עושים את זה. שהוא אומר, ככל מצוותך, עשיתי ככל מצוותך, ככל אשר ציוויתני, זה וידוי דברים שהוא הפריש והקפיד על כל הדינים כהלכה. וגם כן וידוי יום הכיפורים של הכהן הגדול שהוא מתוודה על הקורבנות, היו שלושה וידויים באותו היום, סמיכה של הקורבנות, שחיטה של הקורבנות כל השנה כולה, תנופה, הנפת המנחה במקדש, הגשה של מנחה שמגישים אותם, קמיצה שהיו מוצאים את הקומץ מהמנחה להקריב אותה, הקטרת הקומץ על גבי המזבח, המליקה של העוף, לא היו שוחטים עופות במקדש, אלא מולקים אותם, קבלת הדם, ההזיה של זריקת הדם, וגם כן הזיית פרים הנשרפים במראטי, וגם כן ההזיה של אחת הפנימיות של זריקה שלהם, השקיית הסתה שמשתים אותה במים המערערים, עריפת עגלה ערופה בנחל, טהרת מצורה, מה שצריך לעשות לטהרתו. אז כל הדינים הללו, כל היום קשר לדינים הללו, כמובן שזרזים מקדימים, אבל אם לא הספיקו לשמוע שופר, לקרוא מגילה, לקרוא הלל, כל היום כולו קשר. זה דבר אחד. עוד אומרת המשנה, שמצד שני, כל הלילה קשר לקצירת העומר, שמצוותו בלילה, כל הלילה. וגם לקטר חלבים ואיברים של החטאת והשלמים ואיברים של קורבן עולה. זוכרים כולם את המשנה הראשונה במסכת ברכות, ששם אנחנו אומרים שמצוותן, כל מה שנאמר מצוותן עד שילמוד לשחר, מצוותן עד חצות. ולמה אמרו עד שילמוד לשחר, ולמה אמרו עד חצות? כדי להרחיק את האדם מן העבירה. אבל מצוותן בפועל זה עד עלות השחר. אז דבר שמצוותו ביום קשר כל היום, אומרת המשנה, ודבר שמצוותו בלילה, קשר כל הלילה. שואלת הגמרא מנהלן, מאיפה אני יודע שהמצוות האלה הן ביום? והגמרא עכשיו תבאר דבר דבר. דאמרקא, והימים האלה נזכרים ונעשים, זה לגבי מקרא מגילה. לגבי קריאת הלל נאמר ממזרח שמש עד מבואו מהולל שם אדוני. ורבי יוסי אומר לא, לגבי הלל כתוב, זה היום עשה אדוני נגילה ונשמחה באורות של ישיבה הרב ציודה קוק עליו שלום. היה אומר, ישנם שני פירושים בפרשים, זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו ביום, זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו בקדוש ברוך הוא, על כל פנים ביום ולא בלילה, נטילה כולם כתוב וכתבים לכם ביום הראשון פרי צדר, כפות דברים וענפי נחל, כי עד שופר דכתיב, יום תרוע יהיה לכם ביום, ולמוספים דכתיב, בקורבנות המוספים כתוב להקריב של השם עולם לך זבר מסכים, דבר יום ביומו, ביום ולא בלילה, תפילת המוספים היא כמו מוספים שביאו הרבנן, אומנם זה לא מדי אורייתא, תקנו חכמים שתפילת מוסף תהיה כנגד קורבנות ומוספים, וכמו שהמוספים זמנם כל היום כולו, אז גם תפילת המוספים, אומנם זה חתכי לצער, אבל אפשר בדיעבד כל היום כולו. גם כן וידוי פרים, דיאליף, כפרה, כפרה מן יום הכיפורים, למה? דתניה. כתוב לגבי יום הכיפורים וכיפר בעדו ובעד ביתו אורם. ואנחנו מסבירים מה זה כיפר ועדו, בכפרה דברים הכתוב מדבר. כלומר לא בקורבן ומתן דם של כפרה, אלא בבידוי של דברים. והכפרה של יום הכיפורים ביממה, כתוב כי ביום הזה יכפר עליכם, הכפרה היא ביום. אז אם כן, אנחנו למדים פה שהדבר של גם וידוי פרים נעשה ביום ולא בלילה. לבידוי מעשר כתוב ואמרת לפני השולחן, ביארתי הקודש מן הבית. ומה כתוב בסמוך שם פרשת כתבו? היום הזה השם נוקר מצבך, מכאן אתה לומד שזה ביום ולא בלילה. סמיכה ושחיטה שיש בקורבנות כתוב ושמח ושחט. אז סמיכה ושחיטה הם הושבו. וכתוב בשחיטה ביום זבחכם. מעניבים ביום ולא בלילה. אז גם כן הסמיכה שנסמיכה לשחיטה גם היא ביום ולא בלילה. התנופה דרתי ביום הנבחם את העומר. ההגשה דהתקש הגשה לתנופה. כתוב ולקח הכהן מיד האישה מחד תמונות והניף והקריב אותה למזבח. למניקה ולקוצה לא פתרה לזה, היה כתוב בכולם זאת התורה לעולם מחל החטאת והשם למילואים ולזבח השלמים. ומה כתוב שם? ביום תבותו את בני ישראל להקריב את קורבנוהם. מכאן מבין שכל המעשים של הקורבנות הם ביום ולא בלילה. השקיית סוטה חוטמה, אנחנו יודעים שהקטרת האיברים, החלבים והאיברים, כמו שמשמע אומרת, שהם היו בלילה. השקעת הסוטה היא ביום. עד שיהיה למד מזרה שווה, תורה תורה, נאמר בסוטה ועשה לה כהן את כל התורה הזאת, וכתיבתה נאמר על פי התורה אשר ירוחה, ועל המשפט אשר יאמרו לה. וכשם שאנחנו יודעים שהמשפט הוא דווקא ביום ולא בלילה, למה אומר רש"י כתוב והיה ביום הנחילו את בניו, אז אם כן אותו הדבר, אז גם פה זה ביום, גם סוטה היא ביום ולא בלילה. ולעריפת עגלה מניין אנחנו יודעים, אמרי דרבי רבי ינאי בית מדרש, גם פה כתוב כפרה, כמו בקודשים שלמדנו, שהם ביום. תארת מצורה דרתי, זאת תהיה תורת המצורה, ביום תהור הטוב. ראינו במשנה שכל הילה לקשר לקצירת העומר, למה זה אמר מור? כתוב במסכת נכון, קצירה וספירה בלילה והבאה ביום. כלומר, ספירת העומר בלילה, קצירת העומר בלילה. ומביאים את העומר למקדש ביום, ולהתר חלבים והרים דכתיב כל הלילה עד הבוקר, היא העולה מוקדה כל הלילה, על מוקדה כתוב כל הלילה עד הבוקר. מסיים את המשנה, זה הכלל. דבר שמצטרך ביום כשר, כל היום, שואלתם מה זה הכלל להטועים, מה כבר פירטנו כל כך הרבה, אז מה זה בא לרבות הכלל הזה? אומרת מה להטועים, סידור בזכין וסילוק הבזכין הוא חדר רבי יוסי. כלומר, זה בא לרבות שגם כן סידורם של הבזכין של הלבונה, שהם סברים זה לידיך המפנים במקדש, והסילוק הבזכין שהיה בסוף השבוע, הם ביום, כשיטתו של רבי יוסי דתניא. רבי יוסי אומר, סילק את הישנה שחרית וסידר את החדשה הערבית, אין בכך כלום, כי זה צריך להיות באותו היום. אבל לפי דעת חכמים, אז כשהוא מסילק את הישנים, מסדר את החדשים. ומה אני מקיים לפני השם תמיד, כתוב בלחם פני אכן לפני השם תמיד, הכוונה היא שלא יהיה שולחן בלא לחם, כלומר לא יהיה יום שלם בלי לחם. אבל אם היה בחלק מנהם יצא ידי חובה, דבר כמצאת בלי כשר כל הילה תוי מאיה, לעטויה אכילת קורבנות הפסחים. וזה דלא קר לבין עזר בן עזריה. מדוע? דתני מחלוקת. כתוב באכלו איתו עשר בלילה הזה, אמר רבי אלעזר בן עזריה, נאמר כאן בלילה הזה, ונאמר ללן ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, מה ללן עד חצות, אף כאן עד חצות. אבל פה התורן מהמשנה, לא, שהמצווה היא עד הבוקר ולא רק עד חצות, הדרן הלך פרק הקורא את הקורא למפריע, ואנחנו פה ממשיכים בעזרת השם בפרק הבא, בפרק השלישי. אנחנו בדף חוף א' עמוד א', שימו לב. אז כתוב פה במשנה ככה, זה תחילת הפרק. הקורא את המגילה עומד ויושב. קראה אחד, קראו שניים יצאו. מקום שנהגו לברך, לברך, לא לברך, לא לברך. אדם שקורא את המגילה יכול לעמוד, יכול לשבת, מותר. אם קורא את המגילה אדם אחד או שני אנשים, יצאו ידי חובה. אומר פה רש"י, פה מדובר שהם קראו ביחד, ואני לא אומר, אין שני קולות נשמעים, בדרך כלל אומרים צריקה ללא נשמעים, פה אני לא אומר. עכשיו, מקום שנהגו לברך יברך, מקום שנהגו שלא לברך, לא יברך, הכוונה היא שלא צריך לברך. בשני וחמישי בשבת במלכה קוראים שלושה, פה אנחנו עוברים כבר לסדר עליות התורה, כל העניינים שיש לנו בקריאת התורה. אז בשני וחמישי ובשבת במלכה קוראים שלושה, אין פוחתים מהן ואין מוסיפים עליהן. כלומר, רק שלושה קוראים בשני וחמישים. ואין מפטירים בנביא. הפותח וחותם בתורה מראה לפני אוכלכיה. בראשי חודשים ובחולו של מועד קוראים ארבעה. אין פוחתים מהן מוסיפים להן ואין מפטירים בנביא. הפותח וחותם בתורה מראה לפני אוכלכיה. זה הכלל. כל שיש בו מוסף ואינו יום טוב קוראים ארבעה. ביום טוב קוראים חמישה. ביום הכיפורים עולים שישה לתורה, בשבת עולים שבעה עולים, אין פוחתים מהם, אבל מוסיפים עליהם, אפשר להוסיף, לעומת שני וחמישי, שני, חמישי ושבת, לא מוסיפים, אבל באלו אפשר להוסיף, אפשר בשבת במקום שבעה שמונה, אפשר ביום הכיפורים במקום שישה עשרה, אבל מוסיפים הם מפטירים בנביא, הפותח וחותם בתורה, מברך לפניה ולאחריה. אז ראינו פה כמה דינים, בעניין סדר קריאת התורה, דברים נוספים. אומרת הגמרא, טענה מה שאין כן בתורה. מה הכוונה? מה שאין כן בתורה, קורא מגילה יכול לקרותה מיושב או מעומד, אבל הקורא בתורה חייב לקרוא בתורה בעמידה, אי אפשר לקרוא ספר בתורה בישיבה בעל קורא. מנה אני מילי. אמר ביבאו, יש פסוק מפורש, דאמר כה, ואתה פה עמוד עם הדין. אומר לו הקדוש משה רבנו, ואתה פה עמוד עבדי, ואדברה אליך את כל המצווה והחוקים. אז אתה חייב לעמוד פה עם עדי. אני מבין שקבלת התורה היא בעמידה, וגם קריאת התורה, ויתר על כן, ואמר רבי אבאו, למלא מקרא שכתוב, אי אפשר לאמרו, כביכול אף הקדוש ברוך הוא בעמידה. אז מכאן אנחנו למדים שקריאת התורה תמיד צריכה להיות כיום נתינתה אצל משה רבנו, אז אין קוראים בתורה בציבור מיושב. הלאה. ואמר רבי אבאו, מניין לרב שלא יושב על גבי מיטה וישנה לתלמידו על גבי הקרקע, אלא איך אומר רש"י, או ששניהם יושבים על מיטה או שניהם על הקרקע, שנאמר ואתה פה עמוד עם עדי. אז הרב והתלמיד צריכים להיות אותו דבר, או שניהם עומדים או שניהם יושבים. או שניהם על המיטה, או שניהם על הקרקע. תנו רבנן ממות משה ועד רבן גמליאל, לא הלמדים תורה אלא מעומד. ככה היו למדים את התורה בעמידה, לא יאומן. מי שמת רבן גמליאל ירד חולי לעולם, והיו למדים תורה מיושב. והיינו דתן, מה שכתוב שם המשנה בסקוטה, שאומרת בסופה, מי שמת רבן גמליאל בטל כבוד התורה. כבוד התורה פרושה דבר, שלכבודה התורה היו עומדים, ואז נפלה חומשה לעולם וחולי, והתחילו לשבת. כתוב אחד אומר, ואשר בר, וכתוב אחר אומר, ואנוכי עמדתי בר, כך אומר משה רבנו. עם הרב עומד ולומד, יושב ושונה. כשמשה רבנו קיפל את הדברים מפי הגבורה, היה בעמידה, שהוא שינן את זה, גם בהר סיני הוא שינן את התורה, היה בישיבה. רבי חנין אמר, לא עומד ולא יושב, אלא שוחה. כלומר, היה מתכופף שזה קצת עמידה וקצת ישיבה. רבי יוחנן אמר, אין ישיבה אלא לשון עקבה, לא לשבת, לשבת על כיסא. איך? שנאמר, ותשבו בקדש ימים רבים, אז אין הכוונה שישבתם, אלא הכוונה שהשתהתם תקופה ארוכה. אז גם בלימוד תורה צריך להשתתף במקום, ולא ללמוד ככה במרוצה. אנחנו קצת ככה לומדים בעזרת של שלושה דפים, אבל זה ככה גרסה, צריך גם כל דבר ללמוד את זה בעיון ולעומק. רב אמר, רכות מעומד וקשות מיושב. דברים רכים ונכונים שאפשר להבין אותם, אדם מהיר לשומן יכול לומר אותם בעמידה, אבל דברים שצריך להתיישב בהם, קשות, סוגיות קשות, צריכים לשבת בישיבה, לכן זה נקרא ישיבה, וללמוד. אז ראינו במשנה שאם קראה אחד או קראו השניים, יצאו ידי חובתן. עומד המתן, מה שאין כן בתורה, בתורה אי אפשר כזה דבר. קורא רק קורא אחד, ועל קריאת התורה אנחנו רואים שתרי קלה לא מסתם, שחייבים שיקראו שניים ולא קורא אחד. תנו רבנן, בתורה אחד קורא ואחד מתרגם, כלומר אחד קורא בתורה, והשני עומד לידו ומתרגם לקהל בארמית, כמו שנהוג גם אצל התימנים בימינו, ובלבד שלא אחד קורא ושניים מתרגמים, כי שני קולות לא נשמעים, ובנביא אחד קורא ושניים מתרגמים, ובלבד בנביא להפך שלו שניים קוראים ושניים מתרגמים. בנביא אפילו אחד קורא ושניים שלא מתרגמים, אבל שלא שניים קוראים ושניים מתרגמים. ובהלל ובמגילה אפילו אם 10 קוראים ו10 מתרגמים גם כן מותר. מה איתה מה? כיוון דחביבה יעבד עתיו ושם. המגילה תייצר גם עם כמה קוראים, אז היא חביבה לא שומעים, והם לא מתבלבלים בשני הקולות, הם מחכים שנה שלמה כי לא כל יום פורים. מקום שנהגו לברך, יברך, אנחנו רואים שלא מקומות נהגו. אמר רבי לא שנו אלא לאחריה, זה המנהג. אבל לפניה מצווה לברך לכל הדעות כולן מברכים לפניכן. דאמר רבי יהודה אמר שמואל, כל המצוות כולן מברך עליהן עובר לעשייתם. כלומר, אתה מברך לפני העשייה. שואלים רבי ממש מה די עובר לשנת די הקדומים, מי הכוונה היא שעובר הכוונה קודם כל מברך ואחר כך עושה? אמרנו רק, אמרה, ויערות אחימה דרכה, ויעבור את הכושי. מה הכוונה ויעבור? שהוא השיג אותו במרוצתו, אז הכוונה היא שהוא הקדים לפניו. הבא יביר היה מאחה, והוא עבר לפניהם, כתוב ויעבור מלכם לפניהם, והשם, והוא עבר לפניהם. ויבייתמה, ויעבור מלכם לפניהם, והשם בראשם. שואל אמרה, לפניה מה היא מברך? אז ככה יכול להיות גם בליל. בקריאת מגילה מה ברך לפניה? רב ששת ביקרתו יזה איקלר כמדי רב אשי, ובריך מנח, וברך מנח, מה זה מנח? ראשי תיבות, מם מקרא מגילה, נון שעשה ניסים לאבותינו, חט שהחיינו, אז זה ברכה מקרא מגילה, שעשה ניסים שהחיינו, מנח. לאחריה מה היא מברך? אומרת מה? ברוך אתה השם מכם לכולם, אל הרב יתרבנו, בדם פיננו, בנוקם את נקמתנו, הנפרה לנו, מצרנו, המשלם גמור לכל לבי נפשנו, ברוך אתה השם, הנפרה לישראל מכל צריהם, זו הגרסה פה. ורב אמר, האל המושיע, אז יש פה, האם נפרה או האל המושיע? ואמר רב פאפה, יקר נמלו תרבייו, ברוך אתה השם, הנפרה לישראל מכל צריהם, האל המושיע, רב פאפה הרבה פעמים, מאחד בכמה גרסאות כמו שאנחנו מוצאים בעוד מקומות בש"ס. ראינו שבשני וחמישי בשבת ובמנחה קוראים שלושה מיניים, הנמיני שלושה כנגבני, אמר ואתה כנגד תורה נביאים וכתובים, אז בשני וחמישי בשבת במנחה אתה קורא מעלה שלושה עולים. רב אמר לא, כנגד כהנים לוויים ישראלים. אלא דתני רב שימי אין פוחתים מעשרה פסוקים בבית הכנסת, אנחנו אומרים, וידבר עולה מן המניין. כלומר, צריך לפחות לקרוא, ואפילו אם יהיה וידבר, יש הרבה פרשיות מתחילות בוידבר, גם כן זה עולה מן המניין. אז אם כן, ננה עשרה כנגד מי שאנחנו מפתים לקרוא עשרה פסוקים, אמר רב שימי לוי כנגד אותן עשרה בכללים שנמצאים בבית הכנסת ללימוד תורה. אז מה אתה רואה? אף על פי שאין ללמוד ממנו כלום. אז פה אתה לומד שגם כן יצא שכאילו בתוך העשרה, גם כן יהיה פסוק אחד, על כל פנים צריך שיהיה עשרה פסוקים. ואילו רבי יוסף אומר, למה צריך להקפיד שיהיו עשרה פסוקים? הוא אומר, אמר כנגד עשרת הדיברות שאמרו למשה בסיני. ורב לוי אמר כנגד עשרה הילולים שאמר דוד בספר תהילים, המזמורים שיש בהם תהילה. ורבי יוחנן אמר, כנגד עשרה מאמרות שבהם נברא העולם, לכן צריך בכל קריאת התורה גם שני וחמישי לפחות עשרה פסוקים. אני לא מדבר כרגע על הפרשה של ויבוא עמלק שיש בה תשעה פסוקים, אז יש מחלוקת ספרדים אשכנזים, יש שחוזרים כיד על כסיה לומר עוד פעם שיהיו עשרה פסוקים, ויש אומרים כיוון שזה סליק עניינה אז אפשר לקרוא גם תשעה פסוקים. מהם עשרה מאמרות שבהם נברא העולם? דבר מאוד מאוד יסודי שחוזר על עצמו הרבה מקומות. פה הגמרא במגילה כ"א עמוד ב' מפרטת מהם. הנינו, אז אומרת הגמרא, ויאמר שכתוב בבראשית, ויאמר ויאמר אלוקים ויאמר אלוקים, אבל אומרת הגמרא, אני תשאב ותסתכל בספר ותראה שכתוב רק תשע פעמים. ואתה אומר לו, בראשית נמי גם כן נקרא מאמר, למה דרתי בדבר השם שמיים נעשו, ובו אכפים כל צבעם, אז יצא שהדבר זהו המאמר. אמר רב הראשון שקרא רבה משובח. כלומר, אם הראשון שעלה לתורה, והוא קרא עכשיו ארבעה פסוקים, והשאר יהיו שלושה שלושה, זה משובח. שני שקרא ארבעה, גם כן משובח. שלישי שקרא ארבעה, גם כן משובח. איך? הוא אומר ככה. ראשון שקרא ארבעה משובח, דתנן בשלוש קופות של שלוש סעים, ותורמים את הלשכה. והיה כתוב עליהם א', ב', ג', לדע איזו נתרמה הראשון לקרמן הראשון, שמצווה בראשון. אז יש לנו פה עניין, היו שלוש קופות, יש יתרון לראשון, אז הראשון נקרא ארבעה פסוקים, הוא ירוויח עוד פסוק. מאיפה אני יודע שיש מעלה בראשון? כתוב שם שלוש קופות סלים של שלושה סעים, שבהם היו תורמים את הלשכה, מוצאים ללשכה את כל השקלים, והיו שלושה סלים נעים בכסף לצופי המקדש. והיה כתוב על הסלים א', ב', ג', מה נתרם ראשון? כדי לקרמן הראשון, כמצווה בראשון, אז יש מעליו ראשון. וגם אם השני קרא ארבעה, גם הוא משובח, מאיפה נתניה כתוב, אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות, פני המנורה, זה הגוף האמצעי, יש מעלה באמצעי. מלמד שמצדד פניהם כלפי נר מערבי, ונר המערבי כלפי שכינה לצד מערב. ואמר רבי יוחנן מכאן שאמצעי משובח. וגם אם האחרון קרא ארבעה פסוקים, הראשון קרא שלושה, כהן הלוי קרא שלושה, וישראל קרא ארבעה, גם זה משובח. בגלל הכלל, מעלים בקודש ואין מורידים. אז הכל בסדר. רפא פאיקלה קרא נקרא לבקנישתא דאבי גובר, זה היה בית כנסת שנקרא אבי גובר. וקרא ראשון ארבעה, ושבחי רפא פא. כלומר, אז הראשון שם קרא ארבעה פסוקים, ורפא פא שיבח אותו על הדבר. ראינו אין פוחתים מהן ואין מוסיפים עליהם. תנא הפותח מברר לפניה והחותם מברר לאחריה. אז היה מנהג שלפני ראשון שעלה לתורה מברר ברכה ראשונה של קריאת התורה, ואחרון נגיד שבעה עולים הוא ברר את הברכה האחרונה. אבל העידנה בזמן הזה דכולו מברכה לפניה ואחריה, כל עולה ועולה מברר גם ברכה ראשונה אשר בחר בנו וגם לאחריה אשר נתן לנו. אז האם תעמד את כינו רבנן גזירה משום הנכנסים ומשום היוצאים. כלומר, יכול להיות שיש אחד אחר ולא שמע ברכה ראשונה, יש אחד לא שמע ברכה אחרונה, לכן כל עולה ועולה ברכה ראשונה ואחרונה. ראינו שבראשי חודשים ובחולות של מועד עולים ארבעה עולים, השני וחמישי בשבת במלכה קוראים שלושה עולים, בראש חודש חולות מועד קוראים ארבעה. שואלת הגמרא הבאה מיני אולה מרבה, פרשת ראש חודש כיצד קוראים אותם, מפני ששם יש פחות פסוקים. איך קוראים? אם תאמר צו נישראל ואותה למכור בני לחמי, דאב ינת, מה נפסוק? יש שם הרי רק שמונה פסוקים. איך היא נאבי? נקראת רעת לה תלת פסוקים, שני העולים הראשונים יקראו שלושה פסוקים, פסלו לתרי, יישארו רק שניים, והם שרים פרשה פחות משלושה פסוקים. נקרא ארבעה, אם תגיד שיקראו ארבעה עולים וארבעה עולים, הרי יש פרשה שנייה של וביום השבת, אז פשו לו שבעה. וביום השבת אביין טרן, ובראש הראשכן אביין חמישה, איך הנה אביד? עכשיו בפסוקים שביום השבת יש שני פסוקים, אחר כך בראש הראשים יש חמישה פסוקים. אז מה נעשה? איך הנה אביד? נקרא טרן מאה ואחד מהנח, נקרא שניים מפרשה של שבת, ואחד מפרשת ראש חודש, ובראש הראשכן. הם מתחילים פרשה פחות משלושה פסוקים, אתה לא יכול לקרוא רק פסוק אחד. נקרא טרן מאה ותלת המאה, פשו לא טרן. תקרא עכשיו אם כן שניים מהפרשה של השבת ושלושה מראש קודש, יש שני פסוקים שנשארו מראש קודש, לא נקרא אותם, ואין משארים פחות משלושה. אומר תורה, אמר לו, זו לא שמעתי, כתב בשמעתי. כלומר, זה לא שמעתי, אבל בדומה לכך שמעתי משהו אחר. מה הכוונה? זה תנן. היו במעמדות קוראים פסוקים. איך? ביום הראשון היו קוראים בראשית ויהיה רקיע, את שתי הפרשיות בראשית, ויהיה רקיע זה הפסוקים מא' עד ה' והפסוקים מב' עד ח', ותנא לה כתוב שם בברייתא, שפרשת בראשית קוראים בשניים, ויהיה רקיע קוראים באחד. עכשיו בוא נראה איך אפשר לעשות את זה, והבינן בא, בשלמה יהיה רקיע באחד אני מבין, יש שם שלושה פסוקים, אלא בראשית בשניים הרי יש שם רק חמישה פסוקים, ואיך שני אנשים יכולים לקרוא חמישה פסוקים? ותניה קורא בתורה לא יפחות משלושה פסוקים, והרב אמר דולג ושמואל פוסק. אז יש שתי שיטות איך קוראים. רב אומר דולג, כלומר אחד קורא עוד פעם את הפסוק שקרא חבר שלו, ושמואל אמר פוסק, לא, פרשה הזו יש בה חמישה פסוקים, תיקח פסוק אחד תחלק אותו לשניים, לפסק אותו לשניים, וחצי תקרא פה וחצי תקרא פה, אז במקום חמישה יהיו לך שישה פסוקים, כי פסוק אחד חילקת לשניים. רב אמור דולג, מה הייתה לא פוסק את רב? כל פסוק, אני לא פסק משה, אני לא פסקין עליה. איך אני יכול לקחת פסוק שמשה רבנו לא עשה לסוף פסוק ולחתוך אותו לשניים באמצע? אי אפשר. ושמואל אמר, פסקין עליה. לכאורה, ואמר רב חנניה, קרא צער גדול, היה לי אצל רבי חנניה הגדול. כלומר, יש פה כזה דבר. השאלה היא כזאת. הרי רבי חנניה הכרה, שהוא היה ממת תינוקות, הוא אומר צער גדול, היה לציל רבי חנניה הגדול, שהייתי צריך לבקש מנות שירשה לי לחסות פסוק לשניים, ולא הכיר לי לצוף פסוק, אלא תינוקות של בית רמן, הוא ילבד כמת עשויים. לפעמים תינוקות לא יכולים ללמוד פסוק שלהם, אז הוא ירשה לי למד חצי פסוק ועוד חצי פסוק. אז הוא אומר, לא, התמצא ממאי למה הוא התיר, הוא משום זה לא אפשר, החנמי גם כתגיד לא אפשר, אז תיקח פסוק לשניים. ושמואל אמר פוסק, מיתם אלו אמר דולג, למה שמואל אומר לחלק פסוק לשניים? תגיד, תחזור לפסוק כמו שאנחנו עושים היום בראש חודש, ואמרת להם שחוזרים לפסוק, גזירה משום הנכנסים והיוצאים. כי אם אדם ייכנס באמצע או יצא באמצע, הוא יחשוב שהתחילו פרשה באמצע פרשה, פחות משלושה פסוקים. מיתי ופרשה של שישה פסוקים קוראים אותם בשניים, ושל חמישה פסוקים ביחיד, אחד. קרא ראשון שלושה, קוראים שניים פרשה זו ואחד פרשה אחרת, ויש אומרים שלושה. אז פה כתוב שאם הוא קרא ראשון שלושה פסוקים, השני קורא שניים ועוד פסוק פרשה אחרת, ויש אומרים שלושה מפרשה שנייה, למה שאין מחזיק פרשה פחות משלושה פסוקים. ואם איתה אם כאן כשיטתך, אז למה לא הציעו את זה? למה נאמר דולג נגלו, למה נאמר פוסק נגלו, ולא הזכרנו את זה, למה לא? עומד אמרה, שאני אתם ואפשר בהכי. כלומר שם אפשר באמת לקרוא בלי בעיה, שאתה יכול לעבור לקרוא גם מהפרשה הבאה, אבל בראש חודש, שיש לי רק פסוקים לגבי ראש חודש שבת, שהם פסוקים למעשה כולם ראש חודש, אני לא יכול לעבור לנושא אחר. אמר רבי יהושע, אמר רבי תנחום יהושע בן לוי, הלכה ביש אומרים, כלומר הוא אומר פה הלכה כי יש אומרים, כוונה שהוא קורא שלושה פסוקים מהפרשה הבאה. ואמר רבי תנחום יהושע בן לוי, כשם שהם מתחילים פרשה פחות משלושה פסוקים, כך לא משארים פרשה פחות משלושה פסוקים. שאלה רב שיטה, ברור הדבר. ומה התחלת, את אומרת, דקם הקל תנא קמא מחמיר יש אומרים? שהתנא קמא הקל, שהוא אמר כי של חמישה אפשר לקרוא ביחיד, ולא אמרנו שיקרא ראשון שלושה ויפסיק. ואתה רואה שהם מחמירים, יש אומרים עליו, שיעור שמחמיר את הנקמה שלא לשייר, לא כל שכן דמחמיר, יש אומרים בוודאי בוודאי, אז צריך לחמיר בדבר. אומרת אמרה לא, מה הוא דתם? הייתי חושב משהו אחר. מה הייתי אומר? הייתי אומר ככה, נכנסים שכיחים. כלומר, הנכנסים הם מצויים, ומכיוון שהם מצויים מצוי שאדם אחר ונכנס באמצע קריאת התורה, לכן אני אומר, תתחיל פרשה. אבל ביוצאים לא שכיחה, אדם נכנס, הוא לא יעזוב. למה? אתה עכשיו נמצא דמנחה ספר תורה בנפקה, נראה לך סביר שאדם יעזוב ספר תורה ויצא, בוודאי הוא לא יצא. אז לא צריך לחשוב משום היוצאים. עומד הגמרא, עתכו לנמי, תבוא ותגיד, כמה שמלן. לכן אני אומר פה כמה שמלן, פירושו של דבר, שבאמת אתה רואה שיש פה גזרה, כשלעצמה, זה החידוש שרבי ישוע בן לוי אומר, שלא חוששים, כלומר, יש אומרים שחוששים ליוצאים, ולכן לא משאירים פרשה פחות משלושה פסוקים. אומרת הגמרא, עתכו לנמי, עכשיו אם כן, ותנא קמא, משנה דשיעור דלא משום יוצאים, עתכו לנמי, גזרה משום הנכנסים. כלומר, עכשיו אתה שואל לפי תנא קמא, למה אתה אומר שלא משאירים פרשה פחות משלושה פסוקים, בגלל היוצאים, אז תגיד בהתחלה, יש חשש משום הנכנסים, למה אתה לא חושש שהוא יראה שמתחילים פרשה באמצע? אמרו מנדאייל שיהיו לשייל, לא. מי שנכנס באמצע שואל איך קראו, ואז מסבירים לו שלא התחילו פה מהפסוק של פורש נפסוקים, אלא התחילו מפרשה קודמת, שהלך לרבה, ברדה רבה לרבי הלכת המייל, שהלך להלכת הדולג ואמצעי דולגן. ההלכה היא בראש חודש שדולג כמו רב, האם תבוא תורה, הוא שדולג ולא אחרון כדי שלא שיעור בפרשה. וזה מה שאנחנו עושים באמת בראש חודש. אנחנו בראשי חודשים, למעשה, חוזרים על הפסוק ואמרת עליהם. ראינו זה הכלל כל שיש בו מוסף במשנה, ואין בו יישום מלאכה, קוראים בו שלושה עולים. אז ככה ראינו במשנה. היא באה אל ההוא. שאלה, תעני ציבור בכמה? כמה עולים? ראש חודש ומועד שיש קורבן, מוסף, אתה מבין שיש פה עולים ארבעה, סליחה, כל שיש פה במוסף, אז עולים ארבעה. שאלנו, תעני ציבור בכמה? לכאורה תגיד, ראש חודש במועד יש בהם קורבן מוסף, קוראים ארבעה, אבל בתעני ציבור דלק קורבן מוסף לא, אין קורבן בתעני ציבור. עוד אילמה לא? הרי כנראה מוסף פילה היו מוסיפים עוד מוסף, של תפילה בתעניות, היו מוסיפים את תפילת נהינה, אז אולי תביא שיעלו ארבעה עולים. תשמע כתוב בראשי חודשים חולות מועד, קורין ארבעה, הבתעני ציבור, שלושה דווקא. עומד אומר, בוא נראה בראשה, כתוב בשני ורבישי בשבת מלכה, קורין שלושה, מה אני יכול להשיג? דווקא שלושה, בתעני ציבור קורין ארבעה, אלא מהלקה למי שממנה, כי אני יכול להוכיח שלושה, יכול להוכיח ארבעה. תשמע, מספר את הגמרא. דרב איקלה לבבל בתענית ציבור. קרה מקרה שרב הגיע לבבל, וזה היה תענית ציבור. קם קרה בספרה. אז קם שם, כשרב הגיע לשם לבבל, אז עמד קרה בספר תורה, והוא ברך ברכה, והוא חתם ולא ברך. כך כתוב, נפול כולי אלמה, האנפי הוא, ורב לא נפל על הפה. אחר כך בתחנון הם נפלו ורב לא נפל על פניו. עכשיו אנחנו רוצים להבין מה בדיוק היה שם. אומרת הגמרא, מי כתרב בישראל קרא, מה הייתה מה חתם ולא בריך. לכאור הרב הרי עלה ישראל, הוא לא היה לו כהן ולא לוי. אז בטח העלו אותו לקורא לקרוא שלישי. אז למה הוא חתם ולא ברך? למה? אומרת אמרה, לאו משום דבעי למקרא חינא בתרי, כנראה. שהיה צריך לקרוא אחר כך עוד אחד, ומכיוון שרב הוא לא עולה אחרון, לכן הוא לא ברך בחתימה. אז יצא מפה שתעני ציבור, קוראים ארבעה, שרב על השלישי. עומד אומר לא, רב בכהנה קרא, כלומר רב עלה ראשון, למה? כי הוא היה גדול הדור ונתנו לו לעלות ראשון. עומד אומר, דעה רבונה קרא בכהנה, עומד אומר, מי שלמה רבונה קרא בכהנה, אם דעה אפילו רב עמי ובר אסי, שהיו כהנים חשוב ודארד ישראל, ולמרות הכל, מקפקי פונה לרבונה. ולכן הבין שרבונה קרא ראשון, אל הרב, אייקה שמואל, שכהנה עלה, הוא דבר עלה. אבל פה רב עצמו, היה שמואל, שהוא היה כהן, וגידל אותו רב עליו, על עצמו. אומרת, מה לא? שמואל נע ממקפה וכייף לרב. באמת, שמואל עצמו גם כן כופף את עצמו לרב. ורב הוא דעבד לכבוד. כלומר, רב הוא כיבד אותו, וכי עבד לבפניו. אבל שלא בפניו, לא עבד לי. באמת, רב הוא היה גדול, והוא כיבד אותו בגלל שהייתה לו סיבה, והוא עשה את זה בפניו. כששמואל היה שם, אבל כששמואל לא היה, אז הוא לא כיבד אותו, כי הוא לא היה שם. ולכן רב על הראשון בתורה, ולכן הוא לא ברך ברכה אחרונה. אומרת אמרם, החינמי מסתבר דרב וכהנה קרה, ברור שרב על הראשון, ולכן הוא לא ברך ברכה אחרונה. דית על כתת רב בישראל קרה, לפני המיתה מדברית, למה הוא ברך? אומרת אמרה לו, זה היה לאחר תקנה. בהתחלה באמת רק הראשון היה ברך ואחרונה היה ברך, אבל לאחר תקנה, לכן הוא ברך ברכה אחרונה. אומרת אמרה, יחי, לאחרנמי לברך, אם אתה אומר שזה לאחר תקנה, הוא יצר ברך גם ברכה ראשונה וגם ברכה אחרונה, בסוף התפילה. עומד אמרה, שאני אהיה חדיית יואב, במעל אלה מפת לא נפקים. כלומר, שם היה דבר מיוחד. כי שם הנכנסים היו נכנסים, אבל לא היו יוצאים מפני כבודו של רב. לכן, לפניה הוא ברך, זה היה משום הנכנסים שבאים באיחור, אבל כשרב היה, אף אחד לא יוצא בפניו, מכבדים אותו, לכן לא צריך ברך, כי אין פה גזרה של אלה של אף רב. על כל פנים, לא ראינו פה מה יהיה בתענית ציבור, קוראים ארבעה או שלושה, אין ראיה מהסיפור הזה. עומד הרבה, בוא נראה ברייתא, תשמע כתוב זה הכלל, כל שיש בו ביטול מלאכה לעם, כגון תענית ציבור שעבר, קוראים שלושה, שאז מתפטלים ממלאכתם. אבל כשאין בו ביטול מלאכה לעם, למשל ראשי חודשים וכולות, עומד, קוראים ארבעה שמע מינה. אז מה שיש בו ביטול מלאכה, במה שמאחרים בבית הכנסת, וראש תענית ציבור מותר במלאכה, רוב תעניות ציבור מותר במלאכה, אומר פורשי, ותשעה באב גם כן מותר במלאכה, במקום שנהגו. ולגבי ראשי חודשים, כותב פורשי, אין בו ביטול מלאכה כל כך, כי אין אנשים עושות מלאכה, זה דווקא דבר מיוחד. ומעניין, פורשי מביא למה נשים נהגו שלא לעשות מלאכה בראש חודש, בגלל שכשביקשו לעגל, אז אנשים לא רצו לתן את נזמיהם, רק הגברים. ונתן הקדוש ברוך הוא שכר נשים בעולם, זה כותב פורשי, שיהיו משמרות ראשי חודשים יותר מן האנשים. ולעולם הן עתידות להתחדש כמו ראשי חודשים, שנאמר תתחדש כנשר נעורייך. ראשי פה מעריך בדבר הזה מאוד מיוחד. וגם מועד אין בו ביטול מלאכה, להם כתב רזי, שרבעים בית הכנסת יותר מבות החול, כי אין עושים מלאכה, אלא בדבר העבד. טוב, אומרת הגמרא, אז אם כן, נחזור. תשמע זה הכלל. כל שיש בו ביטול מלאכה להם, תניות ציבור, תשעה באב קום שלושה, שאין בו ביטול מלאכה להם, כל נרשך עוד שיכולות מועד, קוראים ארבע, שמע מינה. הסיכום שמה? שבתענית ציבור קוראים שושה ולא לבא, וכך גם הלכה היום. אמר רבה שאיבן הנלות ננחים, הרי לא ככה למדנו במשנה, כתוב להכלל כל יום שיש בו מוצא ואינו יום טוב קוראים ארבעיים. מה זה בא לרבות? להתוי מי? לילה תונה תשעה תענית ציבור ותשעה באב לכוח, שבהם גם כן קוראים ארבעיים. אומרת אמרה, ולרבה שאיבן לשליטתו, שהוא מקשה מתנית אינמני. המשנה שלנו, לפי מי אתה יכול להעמיד אותה לכאורה? זאת שאלה, כמו מי? הרי זה לא תנא קמא ולא רבי יוסי, כמו שנראה. דתניא, חל להיות בשני ובחמישי, כלומר אם תשעה באב יחול ביום שני או חמישי, קוראים שלושה ומפטיר אחד. כך אנחנו רואים, שלושה ומפטיר הוא אחד מהם. אם חל יום תשעה באב להיות בשלישי או ברביעי, אז קורא אדם אחד ומפטיר אחד, אותו בן אדם. ורבי יוסי אומר לו, לעולם קוראים שלושה ומפטיר אחד. אז לכל הדעות לא קוראים יותר משלושה. אז זה לא כמו מה שרצית לומר, שלעתו את תשעה באב שבו יקראו ארבעים. ואלא קשיא זה הכלל. אז אם כן יהיה קשה שרב אשי הרי ללמד פה, שזה הכלל בא לרבות את תעניות ציבור. אומר מה לא, לעתו לראש חודש ומועד, זה הכלל בא לרבות. ראש חודש ומועד שעולים בו ארבעה עולים. עומד אמרה, בעדיה קטן אלא, כתוב מפורש, בראשי חדשים מועד קוראים ארבעה, עומד אמרה, סימנה בעלמד יאיר. כלומר, סתם נתן פה סימן כדי לזכור את הקרואים. למה? דלות הם היום טוב וחולות מועד כי הדד עינינו. תגיד יום טוב חול מועד זה אותו דבר, וגם חול מועד יקראו כמו ביום טוב. חמישה עולים. אלא נקות על כלל הבאתך. לכן תחזיק כלל ותזכור. מהו? כל מילתא דתפי, כל דתפי למילתא מחברי, תפי לגברי יתרה. כלומר, כל דבר שיש בו יותר מחברו, אז מעלים את זה בעוד עולם. ראש חודש מועד שיש בהם קורבן מוסף, קוראים ארבעה. יום טוב שהוא גם אסור במלאכה, חמישה. יום כיפורים שאנו שקרת שישה, שבת שיש איסור תפילה חמורה, עולים שבעה עולים. עכשיו אנחנו רוצים לראות מה היה בסיפור של רב בבל גופה. רב איקלה לבבל בתענית ציבור, נחזור על הסיפור, אומרת הגמרא. קם קרא בספרה, בא הוא עלה לקרוא בתורה. פתח בריך, חתם ולא בריך. ברר בחר ראשונה לפני קראת התורה ולא אחונה. עוד סיפור, נפול כולי על מהנפאי, ורב נופל על פי כולם עשו נפילת הפיים, ורב ישב ואמר תחנון בידוי בלי נפילת הפיים. מה הייתה מדי רב שלא נפיל על פי למה? רצפה של אבנים הייתה. בתניה, על רצפה של אבנים לא עושים נפילת הפיים שממש נפלו על פניהם. ותניה ואבן מזכיר לו תנו בארציכם להשתחוות עליה. עליה יתה משתחווה בארציכם על שחווה של אבנים של בית המקדש. אז כתוב בשאר מקומות. וכמו אולה, דאמר אולה לא עשרה תורה אלא רצפה של אבנים בלבד. אז לכן על רצפה של אבנים שלא של בית המקדש לא עושים נפילת הפיים. ולכן רב לא נפל על רצפת אבנים. שואל דבר, אם כן, אם זה איסור של תורה, יחי מהרי רב אפילו כולנמי. כלומר, אז כולם לא היו צריכים ליפול על פניהם. אומרת אמרה, כמדי רב ההווי. כלומר, רב באותו מקום שרב היה, לפניו הייתה רצפה של אבנים, אבל לפני העם לא היו שם, לא היה ריצוף מאבנים. אומרת אמרה, ולי זה ילגע בציבור וניפול על פה. אז אם לך רב הייתה רצפת אבנים, לך למקום שכולם מתפללים, שם אין רצפת אבנים, ותעשה נפילת אפיים כמו כולם. עומד אמרה, לא בא אלה מיתו הציבורה. הוא לא רצה להטר את הציבור, שיפנו למקום, לכן נשאר מקומו. עומד אמרה, והיא בא את האמת פירוש אחר, שרב פשוט ידיים ורגליים אבי אביד. כלומר, כשהיה נופל, היה נופל מלא קומתו, לא רק להטות את עצמם על הצד. לכן הם נטו על הצד, אבל הוא אם כבר עושה נפילת אפיים, כמו שצריך, כמו ביום כיפור. הורדאו לה, לא אמרה, לא עצרה תורה, אלא פישוט ידיים ורגליים בלבד. עומד אמרה, ולימפול על אפי ולא אבי פישוט ידיים ורגליים. טוב, אז שלא ייפול ידיים ורגליים כי זו רצפה של אבנים, יעשה ככה בהטיית יד, כמו כולם. לא משנה ממנהגי, רב, לא משנה ממנהגו, עם תפילת אפיים עד הסוף. לא, לא. והיא ביתם האדם חשוב שאני, למה? שיש כלל, כדי רבי אלעזר, דאמר רבי אלעזר, אין אדם החשוב ראשה לפול פניו, אלא כנענה כי יהושע בן נון, דכתיב, ויאמר השם יהושע, קום לך. כלומר, רק מי שהיה כמו יהושע בן נון, כתוב, למה זה אתה נופל על פניך? אז מי שלא ידוע, בטוח שהוא יענה מיד, לא עושה כזה דבר. אותו הדבר אומר את הגמרא, תנו רבנן, קידה היא על אפיים, שנאמר ותיקות בת שלו אפיים ארץ, ואילו קריאה על ברכיים, וכן אומר מכל ברכיו, השתחווה זו פישוט ידיים ורגליים, שנאמר רבו נבוא אני ואימך להשתחוות לך ארצה, איך השתחוויה? ארצה. מספר את הגמרא סיפור של לוי ארווה קידה קמא דרבי ואיקלה, כלומר לוי החכם רצה להראות לרבי איך היה עושה הכהן גדול קידה, ואז הוא היה מקופף מלוא קומתו, והמשעין את האצבעות על הקרקע וככה קופץ. והוא באמת נעשה צולע, הוא נקע את הירך שלו. והוא אומר את הגמרא, והכגגר מלא, לכאורה הרי זה בגלל זה, בגלל זה הוא נעשה צולע. ואמר בלעזר לעולם הנטר אדם דברים כלפי מעלה, שהרי אדם גדול התיר דברים כלפי מעלה ואית לאומנו לוי. לא בגלל זה זה קרה, אלא בגלל שהוא דיבר דברים חרפים ותרעומת. אז הצליעה היא לא בגלל זה, אלא בגלל שהוא אמר בתפילה כל דברים של תרעומת. עומד הגמרא, נכון, אבאז גרם עלי. כלומר, בגלל שהתייר נתקלקל בשעת סכנה, אז שעת סכנה וגם כן שהתייר דברים, הם גרמו לו שנהיה צולע. עומד הגמרא, אמר פחייה ברבים, חזין עלו להבית ורבה דמקסלי הצלויים. כלומר, ראיתי באמת שגם הבית וגם רבה לא עשו פשוט ידיים ממש, אלא היו נוטים קצת, על צידיהם לא נופלים פני מס, לפי שאין אדם חושב לפעול לפניו, ברוך עדיין לעולם, אמן ואמן.